ביצה דף כ"ז, מתחילים בעזרת השם, שש שורות מלמעלה. מספרת הגמרא על רבי יהודה נשיאה. הוא היה נכד של רבי יהודה הנשיא המפורסם, שמכונה בתואר רבי הקדוש, מחבר השישה סדרי משנה. גם רבי יהודה נשיאה היה נשיא הסנהדרין, דור תשיעי להלל הזקן. היו לו סמכויות שהוא קיבל מהמלכות ששלטה באותה התקופה, מלכות רומי. והגמרא מספרת שביום טוב היה לו בהימת בכור, אבל היהו בוכרה, והוא רצה שתהיה לו האפשרות לשחוט את הבהמה הזאת. אבל בכור הוא קדוש בקדושת קורבן בכור. ולד שנולד ראשון לאמו, קדוש בקדושת בכור, צריך להקריב אותו קורבן בבית המקדש. אבל זה היה כמובן אחרי חורבן בית המקדש, ולא היה אפשרות להקריב. אז מה עושים עם בכור בזמן הזה? ממתינים שיהיה בו מום, ואז אפשר לשחוט אותו. אבל גם כשיש מום, צריך למצוא מומחה שבקיא במומים, כי יש מום שהוא מום עובר. חכה שבוע, שבועיים, זה יעבור לו. אבל יש מום קבוע, ומום כזה מתיר לשחוט את הבכור, כי הבכור הזה כבר לא ראוי להיות קורבן. חיפש רבי יהודה נשיאה שיתירו לו את המום, שיגידו שזה מום קבוע, ואז הוא יכול לשחוט את הבכור. היו לו גם כהנים שהיו סמוכים על שולחן הנשיא. שדיה לקמי דרבי עמי, רבי עמי היה מומחה גדול בשביל לדעת להתיר את הבכור, לקבוע שהמום שיש לו הוא מום קבוע. אבל זה היה ביום טוב. סבר רבי עמי דלא למח זיהי, הוא לא רצה לראות את הבכור. הוא היה סבור כמו דעתו של רבי שמעון, שרבי שמעון סובר שאסור לבדוק מומים של בכור ביום טוב. אמר לי רבי זריקה, ואיתם יש אומרים שמי שאמר את זה היה רבי ירמיה, למה? למה לפסוק כמו רבי שמעון, לאסור לראות מומים ביום טוב, להתיר את הבכור? הרי יש כלל מפורסם, כשיש מחלוקת בין רבי יהודה ורבי שמעון, ההלכה היא כמו רבי יהודה, והרי רבי יהודה מתיר לראות את הבכור כדי להתיר אותו על ידי מום ביום טוב. אבל נראה שרבי עמי לא קיבל את ההוראה הזאת. אדר שדיה לקמי דרבי יצחק נפחא. אז רבי יהודה נשיאה ראה שרבי עמי לא רוצה להתיר את המום של הבכור, שלח את הבכור הזה לרבי יצחק נפחא, שגם הוא היה מומחה להתיר מומים של בכור. גם הוא לא הסכים לראות את הבכור הזה. סבר דלא למיך זה יהי. סבר שאסור למומחה לראות מומים של בכור ביום טוב. אז גם לא אמר לי רבי ירמיה ואיתם הרבי זריקה, למה אתה פוסק כמו רבי שמעון לאסור לבדוק מומים של בכור ביום טוב? הרי יש כלל, כשיש ויכוח בין רבי יהודה ורבי שמעון, הלכה כרבי יהודה, למה אתה פוסק כמו רבי שמעון? עכשיו, נראה שלא רבי עמי ולא רבי יצחק נפחא השיבו. אז רבי אבא בא לענות במקומם את התשובה. אמר לי רבי אבא, לרבי ירמיה או לרבי זריקה, מיתם מה לא שבקטינו לרבנן, למה אתה לא נותן לרבי עמי ולרבי יצחק נפחא שלא רוצים לראות מומים ביום טוב בבכור, למעבד עובדה כרבי שמעון, שיפסקו כמו רבי שמעון שאוסר, למה לא? אמר לי, אז רבי זריקה, או רבי ירמיה, אמר לרבי אבא, מה זאת אומרת, למה שאני אתן להם? הרי יש כלל מפורסם, רבי יהודה, רבי שמעון, הלכה כרבי יהודה, שהוא מתיר לראות מומים של בכור ביום טוב, ואת מה בידך? למה יש לך איזושהי הוראה אחרת? אמר לי, לא ודאי, אחי אמר רבי זרע, לא שמעת מה שאמר רבי זרע? נכון שתמיד כשיש ויכוח בין רבי יהודה לבין רבי שמעון, הלכה כרבי יהודה, אבל במקרה של האם לראות מומים של בכור ביום טוב או לא, כאן הלכה כרבי שמעון, שאסור לראות מומים של בכור ביום טוב בשביל להתיר אותו. אמר מנדו, אחד התלמידים שלא מפורסם השם שלו, אמר, יהי רצון שאזכה ועסק לאטם, אני אזכה לעלות לארץ הקודש, ארץ ישראל, ושם אני אפגוש את אותו רבי זרע, שהוא נתן את ההוראה שפה לגבי לראות תמומים של בחור ביום טוב הלכה כרבי שמעון, והגמרה לשמעתה מפומה דמרה, אני רוצה שבאוזניים שלה אני אשמע מרבי זרע עצמו, שהוא בא על ההוראה הזאת, שהוא יגיד לי, אם באמת ככה הלכה כמו רבי שמעון בוויכוח הזה של לראות תמומים של בחור ביום טוב או לא, באמת הוא זכה לעלות לארץ הקודש, הבן אדם מתפלל, התפילה שלו מתקבלת, אדם רק צריך פשוט להתפלל, לבקש, על כל דבר לבקש מהקדוש ברוך הוא. כיסה לקלעתם, הוא עלה לארץ הקודש, עלה לארץ ישראל, אשכחל רבי זירא, באמת פגש את רבי זירא, האם זה נכון, הוא שואל אותו מה שאומרים בשמחה, אמר לי, אמר מר הלכה כרבי שמעון, וכי אתה באמת אומר שהלכה כמו דעתו של רבי שמעון, שאין רואים מומים של בחור ביום טוב? אמר לי, לא ששמעתי את זה מרבותיי, אלא ענה מסתברא אמרי, אני מעצמי, מהסברה שלי, מההתבוננות שלי בדברי הברייתא, הבנתי שהלכה כרבי שמעון. איך? מדקתני במתניתין, במשנה כתוב, שזה דעתו של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, כל שאין מומו ניכר מבעוד יום. אם לא בדק מומחה את המום של הבכור מלפני יום טוב, מבעוד יום של ערב יום טוב, אין זה מן המוכן. הבכור הזה כבר אסור ביום טוב. לא יועיל אפילו שהמומחה יראה את המום, כי פשוט אין זה מן המוכן. אין רואים מומים ביום טוב. זה רבי שמעון אומר, נכון? יפה מאוד. עכשיו, תסתכל בעמוד הקודם, בדף חפבה עמוד ב', יש שם ברייטה. וקטן אי לה בברייטה, ולא סתם ברייטה. אם אתה תדע קצת לשים לב לנתונים שהם משמעותיים, אתה תראה שאת הברייטה הזאת, מי שנה אותה? אחד מתוך השניים שהם הכי מוסמכים לשנות ברייטות, הברייטות שלהם מדויקות להפליא. זה רבי חייא ורבי יושעיה. ופה מי ששנה את הברייטה הזאת זה רבי יושעיה. ואיך הוא כתב את הדעה של רבי שמעון? לא כתב רבי שמעון אומר, וחכמים אומרים, בלשון חכמים, בלשון הרבים. אני שואל אותך, כשרבי יהודה חולק על חכמים, כמו מי אתה רוצה שאני נפסוק? יחיד ורבים הלכה כמו מי? הלכה כרבים. אם רבי יושעיה שנה את הדעה של רבי שמעון כדעת הרבים, כדעת החכמים, זה אומר שככה יהיה הלכה בעניין הזה. שמע מן המסתברא כבתי. אני למד מזה שהסברה אומרת כמו דעתו של רבי שמעון, אין רואים מומים ביום טוב. אין רואים מומים בבחור ביום טוב. מה יהווה הלאה? הגמרא מנסה להוכיח ממקום נוסף, מה נפסקה להלכה? להלכה אנחנו יודעים שנפסק, באמת כמו דעתו של רבי שמעון, אין רואים מומים של בחור ביום טוב. אבל הגמרא מנסה להוכיח את זה מעוד מקום. אמר רב יוסף, תשמע, דטליה באשלי רב רבי. הוויכוח הזה, אם רואים מומים ביום טוב בבחור או לא רואים, זה תלוי בחבלים גדולים, יש אומרים בעצים גדולים, על כל פנים יש ויכוח בין חכמי ישראל בנושא הזה, בין עוד מחכמי ישראל. דאמר רבי שמעון בן פזי, אמר בשם רבי יהושע בן לוי, שאמר בשם רבי יוסי בן שאול, שאמר בשם רבי, רבי הקדוש, רבי יהודה הנשיא, שאמר משום קהלה קדישה בירושלים, במרשה הוא מביא מסדר תנאים והמוראים, שזה הכוונה לרבי יוסי בן המשולם ורבי שמעון בן מנסיה, שמקרה עם הקהל הקדוש שבירושלים, שרבי שמעון בן מנסיה, כך כותב רש"י, שזה הכוונה לרבי שמעון, זה רבי שמעון בן מנסיה, וחבריו אמרו הלכה כרבי מאיר. מה רבי מאיר? מי דיבר על רבי מאיר? אז הגמרא ממשיכה ומפרשת. אבל לפני כן הגמרא מתמקדת פה, אמרו הלכה כרבי מאיר, והאין הוא קשישי מיני טובה. הם יותר זקנים מרבי שמעון בן מנסיה. אז הם מצטטים שרבי שמעון בן מנסיה אמר הלכה כרבי מאיר? אלא, רבי אמר בשמם שרבי שמעון בן מנסיה וחבריו שהם אמרו אין רואים מומים ביום טוב, בשיטת רבי מאיר אמרוע. דיינו. מה שכתוב כאן, שאין רואים מומים ביום טוב. רבי שמעון בן מנסיה וחבריו אמרו הלכה כרבי מאיר. הם אמרו את זה בשיטת רבי מאיר. זאת אומרת, הם אומרים, מה שאתם אומרים רבי שמעון בן מנסיה, שאתה מצעירי התלמידים, ביחס אל קהל הקדישה שבירושלים, רבי שמעון בן מנסיה היה מהצעירים יותר, הם אומרים לו, אתה אומר שההלכה היא שאין רואים מומים ביום טוב? אין רואים מומים של בחור ביום טוב? דע לך, אתם הצעירים בשיטת רבי מאיר המרוע. הדברים שלכם נוטים כמו דבריו של חכם פלוני. זה מתאים. לא מתאים שיגידו, קהל הקדישה שבירושלים אומרים, שמה שרבי שמעון בן מנסיה וחבריו אמרו, הלכה כרבי מאיר. זאת אומרת, הקהל הקדוש בירושלים אמרו שרבי שמעון בן מנסיה אמר הלכה כרבי מאיר. הם צריכים להגיע לרבי שמעון בן מנסיה שאמר הלכה כרבי מאיר, הרי הם יותר זקנים מרבי שמעון בן מנסיה. אלא הם אומרים, אתה רבי שמעון בן מנסיה אמרת הלכה כרבי מאיר, זכית לכוון לדברי גדולים. באמת ככה, זאת אומרת, רבי שמעון בן מנסיה, מה שאתה אמרת, זכית לכוון הלכה כמו רבי מאיר, כי ככה באמת גם אמר רבי מאיר, שאין רואים מומים ביום טוב. מה זאת אומרת שרבי שמעון בן מנסיה אמר את הדברים שלו, הוא זכה לכוון לדעתו של רבי מאיר? איפה רבי מאיר אומר שאין רואים מומים ביום טוב? דתנן. עד עכשיו למדנו ויכוח, האם מותר להראות לחכם ביום טוב את הבכור שיש בו מום, כדי שיקבע אם המום הזה מום קבוע או לא? או שאסור להראות את הבכור הזה לחכם ביום טוב? אבל השאלה היא, אדם שהיה לו בכור, והוא ראה שהבכור הזה יש בו מום, ועל דעת עצמו, בלי שהוא יהיה מומחה לענייני מומים, בלי שהסמיכו אותו להיות מומחה לענייני מומים בבכור, הוא קבע שזה מום קבוע. השוחט את הבכור, הוא שחט את הבכור, ורק אחרי שהוא שחט, אחר כך הראה את מומו לחכם. והחכם רואה את הבכור, רואה את המום, אומר לו, כיוונת נכון, באמת זה מום קבוע, היה אמור להיות מותר לך לשחוט את הבכור, אבל למה לא שאלת לפני כן? מה זאת אומרת שאתה שוחט קודם את הבכור ואז אתה בא לשאול? רבי יהודה מתיר בדיעבד, אפילו שהוא לא שאל מראש לפני שהוא שחט את הבכור, אבל מכיוון שהיה בו מום באמת, אז הבכור הזה קשר לאכילה. ורבי מאיר אומר, לא, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, על דעת עצמו, הלך ושחט את הבכור הבעל מום, מי אמר לך שזה מום קבוע? היית צריך ללכת לשאול מישהו שקיבל את הסמיכה להתיר מומים של בכור. לא כל אחד הולך להתיר מומים מעצמו. כיוון שהוא הלך והתיר על דעת עצמו, אומר רבי מאיר, הבכור הזה אסור באכילה לעולם. זאת אומרת, העניין הזה שבשביל לשחוט בכור שיש בו מום, צריך להראות את המום הזה למומחה, ובלי שאתה מראה את זה למומחה, אתה לא יכול לשחוט בכור בעל מום. זה לא רק עניין שמבחינה מעשית אני צריך לדעת אם יש בו מום או אין בו מום. זה סוג של הכשרה כדי שהבכור הזה יהיה כשר אחרי השחיטה שלו, צריך פסק דין של המומחה שמתיר את הבכור. אם לא קיבלת אותו, הבכור הזה יהיה אסור לעולם באכילה. אם לא קיבלת את הפסק הזה לפני השחיטה. זאת אומרת, נכון שמבחינת הנתונים, מבחינת המציאות, הבכור הזה היה בו מום קבוע. אין ויכוח על זה, חסר לו רגל, לך תתווכח, זה נקרא, זה ברור שיש לו מום קבוע. אם חסר לו רגל, יכול להיות שהוא יכול להגיע לספק, אולי הוא בכלל טריפה, אבל לא ניכנס כרגע לכל העניין הזה. אבל בכל אופן, יש בו מום בוודאות. אבל היית צריך לשאול את המומחה, ככה דעתו של רבי מאיר. לא שאלת מומחה לפני השחיטה, אסור לאכול את הבכור הזה לעולם. אז אם כן, זה כמו דין, כמו שאמר רבי שמעון. למה רבי שמעון אומר שאסור לבדוק מומים ביום טוב? מה הבעיה שהמומחה יבדוק את המום ביום טוב? זה דברי תורה לכל דבר. יש פרשה מיוחדת בתורה, איזה מומים פוסלים את הקורבן. למה שהמומחה לא יוכל לבדוק את זה ביום טוב? כי כשאתה מחליט על המום הזה שזה נחשב מום, זה כמו פסק דין ולא פוסקים דינים ביום טוב. חכמים תקנו שלא פוסקים דינים ביום טוב. ואם לא היה את הפסק דין לפני שחיטת הבכור, הבכור הזה אסור. אין, אסור באכילה לעולם. וזה לא כמו סתם טריפה למשל. יש לך טריפה, אתה יכול לבוא לחכם לפני שאתה שוחט את הבהמה, כבוד הרב, זה טריפה או לא טריפה? אם אומר לך זה טריפה, אז אתה לא שוחט. שחט כבר את הבהמה, והתברר שהיא טריפה, אז בסדר, היא אסורה. התברר שהיא לא טריפה, מותרת. פה זה לא דומה לטריפה. אלמא כסבר רבי מאיר, ראיית בכור לאו כראיית טריפה, יש הבדל מאוד גדול. ראיית בכור, החכם צריך לראות אותה מחיים ולהכריע. אם הוא לא ראה מחיים, כשהבהמה עדיין הייתה בחיים, ויראו לו את המום רק אחרי שחיטה, גם אם יתברר שזה מום קבוע, הבהמה אסורה. הבכור אסור. לעומת זאת, ראיית טריפה מותר לראות גם לאחר שחיטה. ומינה, מזה שאתה רואה שלפי דעתו, של רבי מאיר, זה לא, בדיקת מומים של בכור, זה לא סתם לגלות את העניין, האם זה כן מום או זה לא מום. צריך לראות את המום לפני השחיטה. בלי זה הבכור אסור באכילה. אפילו אם באמת יש לו מום. אם כן, זה ממש תיקון שאתה מתקן את הבכור להתיר אותו לשחיטה. זה כמו פסק דין של דין תורה שאסור לעשות אותו ביום טוב. לכן ראיית טריפה היא מותרת אפילו ביום טוב. כי בפועל זה טריפה, מציאות. או זה לא טריפה. אבל ראיית בכור אסורה ביום טוב וצריך לשאול מערב יום טוב. אז לכאורה נראה שרבי מאיר זה כמו דעתו של רבי שמעון בר יוחאי, בדיוק. כי למה רבי שמעון בר יוחאי אוסר לראות מומים של בכור ביום טוב? כי זה כמו דין. זה כמו שאתה מתקן כלי. ואותו דבר גם רבי מאיר אומר לכאורה. למה אסור לראות? למה אם לא הראיתי לחכם לפני שחיטה את המום של הבכור, אז אחר כך גם אם החכם רואה את המום ואומר שזה מום קבוע, והיה אמור להיות מותר לשחוט את הבכור, ובגלל שלא שאלת לפני זה, כשעדיין הבכור היה בחיים, אז הבכור הזה נאסר לתמיד לפי דעתו של רבי מאיר, כי הוא סובר שזה כמו פסק דין, היו צריכים מחיים, זה חלק מהכללים של אתר של בכור, שמחיים היית צריך לראות את זה לחכם, כשעדיין היה בחיים הבכור הזה, ואם לא, אז הוא נאסר לתמיד. אם כן, יש לך פה מצד אחד את רבי שמעון בר יוחאי. בנוסף, את רבי מאיר, ששניהם סוברים את אותה הדעה, שאי אפשר לראות לכאורה, לכאורה גם רבי מאיר יסבור, שאי אפשר להראות בכור לחכם ביום טוב. ולעומת דעתו של רבי יהודה, זה דעת יחיד. אז כשרבי יהודה חולק על הרבים, הלכה כמו הרבים. דוחה הגמרא, זה לא נכון. רבי מאיר לא סובר בדעתו של רבי שמעון. אמר לאביי, אתם ברואין מומים פליגי? וכי הוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, לעניין אדם ששחט את הבכור, בלי להראות לחכם את הבכור, האם הבכור הזה בדיעבד שמתברר שבאמת יש לו מום קבוע, נאסר או שהוא לא נאסר, זה תלוי בזה האם מותר לראות מומים של בכור ביום טוב או לא, בכלל זה לא קשור לעניין של יום טוב. בכנס הפליגי, רבי מאיר כונס את בעל הבכור, מה אתה שוחט אותו בלי להראות אותו לפני כן למומחה? בשביל זה הוא כונס אותו שהבכור הזה נאסר לעולם. לעומת זאת רבי יהודה, לא כנס את הכנס הזה, בגלל שבפועל יש לו מום קבוע, היה מותר לשחוט את הבכור הזה, אז זה קשר. דאמר רבא בר בר חנה, אמר בשם רבי יוחנן, על הוויכוח הזה בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, לגבי אדם שלא יראה לחכם את הבכור, אבל בסוף התברר שאחרי שחיטה, באמת יש פה מום קבוע בבכור הזה. בדוקין שבעין, לגבי מום, בקרום של העין, שזה מום שיכול להשתנות לאחר שחיטה, כולה אלמה לא פליגי דה אסור, אם הוא לא בדק לפני שחיטה. גם רבי יהודה מודה שזה אסור. כי מה החכם יכול עכשיו לבדוק? מה המומחה יכול לבדוק? אחרי שחיטה, הוא יכול לבדוק האם הדוקין שבעין היו לפני שחיטה או לא? הרי אחרי שחיטה זה משתנה. יכול להיות שלפני כן זה היה מום ועכשיו זה לא נראה. יכול להיות שעכשיו זה נראה מום ולפני כן זה לא היה מום. אז ודאי שזה אסור, לתמיד. משום דה משתנין לאחר מיטה. כי יכול להיות שאם הוא היה בודק אותו לפני מיטה, הוא היה מתברר לו שזה, יכול להיות שבאמת יש פה איזשהו מום בדוקין שבעין, אבל יכול להיות שזה היה מום עובר. כי פליגה, מתי הוויכוח? במומין שבגוף, למשל, נקצצה לו האוזן, נשברה לו היד, שזה לא יכול להשתנות לאחר מיטה. וזה הוויכוח. רבי מאיר סבר, קונסים אותו על זה שהוא לא יראה לחכם לפני שחיטה את הבכור, והוא נאסר לתמיד. וגזרינן מומין שבגוף, עד מומין שבעין. אוסרים בכל המומים, גם במומים שבגוף שלא יכולים להשתנות לאחר מיטה, אם הוא לא יראה את זה לחכם לפני שחיטה, אחר שחיטה זה נאסר, למרות שאתה יודע בוודאות שזה מום. למה? כי למה הוא לא יראה את זה לחכם? אולי אם הוא לא יראה לחכם, אם עכשיו הוא לא יראה לחכם מחיים, יכול להיות שפעם אחרת יהיה פה מום שמשתנה לאחר שחיטה, וגם אז הוא לא יראה את זה לחכם מחיים, רק לאחר שחיטה, ואחרי שחיטה כבר אי אפשר לבדוק את המום, כי זה מום שמשתנה לאחר שחיטה. יכול להיות שאם היו בודקים אותו לפני שחיטה, היו מגלים שזה מום עובר, רק אחרי שחיטה זה נראה מום קבוע. אז כדי שבאדם יראה את כל המומים מחיים למומחה, בשביל זה כנסו אדם שלא יראה למומחה את המום, שזה יעשר גם לאחר שחיטה. רבי יהודה סבר לא גזרינן את הגזרה הזו. אמר רב נחמן בר יצחק, מתנית אינה מדייקה, מהמשנה אפשר לדייק כמו מה שעכשיו אמרנו את ההסבר של אביי בוויכוח בין רבי מאיר לבין רבי יהודה, שרבי מאיר כונס את זה שלא הראה לחכם את המום של הבכור, ולא בגלל שלא מועיל לראות את הבכור אחר שחיטה. דקטן רבי מאיר אומר, היה מספיק שיהיה כתוב, אסור. כתוב כאן, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, לכן זה אסור. למה צריך להוסיף את זה? הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, אסור. הרי כתוב בתחילת המשנה, השוחט את הבכור ואחר כך הראה את מומו, תגיד, רבי יהודה מתיר ורבי מאיר אוסר. למה רבי מאיר מוסיף את המילים, הועיל ונשחט שלא על פי מומחה, לכן זה אסור? זה בא ללמד שבכיוון שהוא עשה שלא כדין, לכן אנחנו אוסרים. זה כנס. שמע מן הכנס עוד הקניס, שמע מן ה... הביאה הגמרה, אמי שמכונה ורדינאה, או מפני שהיה נאה כוורד, או מפני שהיה ממקום שנקרא ורדינה. חזי בוחרא דבנשיא אהבה, הוא זכה להיות ממונה, המומחה שרואה את, הבחור, את המומים של הבחור בביתו של הנשיא. לדעת האם זה מום עובר או מום קבוע. ביום התו הלא אהבה חזי, ביום טוב הוא היה אומר, אני ביום טוב לא רואה מומים של בכור. עטו ואמרו לי לרבי עמי, בואו לספר לרבי עמי, תשמע, אתה מעסיק פה את עמי ורדינה, ביום טוב, כשאנחנו צריכים הרבה בהימות, הרבה בשר, הוא לא מוכן לבדוק לנו מומים של בכור. אמר לו רבי עמי, שפיר כעביד דלא חזי, אסור באמת, טוב הוא עושה שהוא לא רואה, כי אסור לראות מומים ביום טוב. שאלת הגמרא, היני, איך היא באמת זה ככה שרבי עמי סובר שלא רואים מומים של בכור ביום טוב? והרבי עמי גופי חזי, הוא בעצמו היה רואה מומים ביום טוב. אומרת הגמרא, אתה חושב שהוא היה בודק את המום, האם זה מום קבוע או מום עובר? מה פתאום? רבי עמי, כי חזי מאתמול אבי חזי. את המום עצמו, האם הוא מום קבוע או מום עובר, רבי עמי בדק לפני יום טוב. אבל ערב יום טוב, הוא היה טרוד, לא היה לו זמן כל כך לשאול שאלות. וכשהיה מגיע ביום טוב, אז הוא היה קורא לבעל הבכור, והיה אומר לו, לפני שאתה שוחט את הבכור, יש לי כמה שאלות לשאול אותך. שיו לך משייל, איך יאב העובדה? תספר לי איך קרה המום לבכור. רק אם זה קרה לבד, מעצמו, רק אז הבכור הזה יהיה מותר. אבל אם אתה עשית את המום בעצמך, זה אסור, אין מטילין מום בקורבן, בכוונה. ואפילו אסור לך לגרום לו מום. אם הכהן הלך ועשה פעולה, תכף נראה דוגמה, שתגרום שהבכור הזה יהיה לו מום, חכמים אסרו לאכול את הבכור הזה גם אם יש לו מום קבוע, על סמך המום הזה. אז את המום היה רבי עמי רואה לפני יום טוב. אבל ביום טוב עצמו היה בא לבדוק, תגיד, איך קרה המום? זה קרה מעצמו, זה לא קרה מעצמו, היה מברר את זה. כי עד ההוא גברה, היה איזה אחד, דייתי בוחרה לקמי דרבה. הוא הביא פעם בחור לפני רבה, שיש בו מום, כדי שרבה יפסוק לו, אם זה מום קבוע, ואפשר לשחוט את הבחור. זה היה הפניה דמעל יום הטב, אז היה ממש ערב יום טוב, לפני כניסת החג ממש. אבל יתיב רבה וככה יפרישי, רבה ישב וחפף את הראש לכבוד יום טוב. דל ייני וחז ילמומי, הוא ממש ברגעים ספורים, הוא הגיע אליו אחד לשאול שאלה, יש לי פה עכשיו בחור, יש בו מום, אני צריך בשר ליום טוב, רק שהרב יגיד לי, האם המום הזה הוא מום קבוע ואפשר לשחוט את הבחור הזה. עכשיו מחר אני לא יכול לבוא לשאול את הרב, כי אז אין רואים מומים ביום טוב. אז הוא הרים את העין, רק רצה לראות האם זה מום קבוע או מום עובר. ברגע שהוא ראה שזה מום קבוע, אמר לי זילה עידנה, עכשיו אתה יכול ללכת, תבוא אליי מחר, ותה למחר. כי אתה למחר, כשהגיע למחרת, אמר, איך יאבי עובדה. תספר לי איך הבחור הזה נהיה בעל מום. אולי אתה גרמת לו להיות בעל מום. הכהנים חשודים שהם עושים מום בבחורים. למה? הם מגדלים את הבחור, הם לא יכולים לשחוט אותו. הם לא יכולים לגזוז אותו. הם לא יכולים לעבוד בו. הם רק עולה להם כסף לגדל את הבחור הזה. הם מחכים לרגע שיהיה בו מום, שיוכלו כבר לשחוט אותו, כי אין הרי בית מקדש בינתיים. הם חשודים שהם עשו בו מום. שואל אותה, תגיד, איך קרה לו המום הזה? האם זה קרה בגללך? האם אתה אשם בזה? אמר לה, אני אספר לך מה היה. אבשדיאן סערי באח גיסא דאוצא. היה בצד אחד של הגדר קוצים, היו שעורים. והאבאי הוא באידך גיסא. הבכור היה בצד השני של הגדר. והוא רצה לאכול את השעורים שהיה בצד הזה של ה... של ה... הוא בצד אחד, השעורים בצד שני והגדר באמצע. הוא בא לאכול את השעורים מעל הגדר. בעדדי, בא אל ימי חל, כשהוא בא לאכול את השעורים. אי אל רישי. הוא הכניס את הראש מעבר לגדר לאכול את השעורים, ופרטי אוצה לסיפבתי. הקוצים קראו את השפה שלו, ואז הוא נהיה בעל מום. אמר לי, אז רבא שאל אותו, דילמה, האתגר מטלה, אתה בכוונה, אתה גרמת לו שיוכל את השעורים, שמת בכוונה שעורים שם כדי שהוא יבוא, ילכניס את הראש בצד השני של הגדר והוא יהיה בעל מום. אמר לי, לא. הוא הוכיח לו את זה מן הסתם, שהוא לא עשה את זה בכוונה, הוא הביא לו ראיה שהוא לא עשה את זה בכוונה. וברגע שהוא לא עשה את זה בכוונה, התיר לו רבא את הבכור. רגע. ואם הוא כן עשה את זה בכוונה? הלך שם שעורים בצד אחד של גדר קוצים, והבכור בצד שני, ואז הוא יודע שהבכור ילך לאכול את השעורים, בכל זאת בהמה לא יכול להתגבר על עצמו, יאכל את השעורים ויהיה לו מום. מי אמר שזה בעיה? דווקא זה דבר אולי חכם? לעשות מום בבכור אסור לי, אבל מי אמר שאסור לי לגרום לו שיהיה לו מום לבד? ומנת אמרה דגרמה אסור, מי אמר? דתניה. פסוק אומר, מום לא יהיה בו. לא יהיה מלשון לא יהיה, שלא יעשה, לא יעשה הוויה של מום, שהוא לא יעשה לו מום. אין לי אלא שלא יהיה בו מום בידיים. מניין שלא יגרום לו על ידי דבר אחר שיהיה בו מום. איך? לא חסר פתרונות. שלמשל לא יביא בצק, או דבלה, איזה תאנה מיובשת, ויניח לו על גבי האוזן, כדי שיבוא הכלב ויתלנו, ואז הוא ייקח ביחד עם זה גם קצת מהאוזן, ואז הוא יהיה בעל מום. מניין שגם זה עשו? תלמוד לומר, כל מום. מה זה בא לרבות? אמר מום. היה מספיק שיהיה כתוב מום. מום לא יהיה בו. מזה שכתוב, כל מום לא יהיה בו, זה בא לרבות גם שעשו לגרום שיהיה בו מום. אומרת המשנה, בהמה שמתה ביום טוב. כל זמן שהיא בחיים הבהמה, היא ראויה לשחיטה ואכילה. מותר לשחוט ביום טוב לצורך אוכל נפש, לבשל והכל. אבל ברגע שהיא מתה, מה יש לעשות איתה? להשליך אותה לכלבים? אז זהו, אז בעיקרון באמת היא ראויה להשליך לכלבים. והגמרא תבאר באמת למה בכל זאת בהמה שמתה היא מוקצה. אבל המשנה אומרת, לא יזיזנה ממקומה, היא מוקצה. ומעשה היה ושאלו את רבי טרפון עליה, על בהמה שמתה, האם מותר לטלטל אותה או שאסור לטלטל אותה. שאלה נוספת ששאלו אותו, ועל החלה שנתמת, כשאדם עושה בצק, צריך להפריש קצת מהעיסה, הפרשת חלה, לתת לכהן. הכהן יכול לאכול מהחלה רק אם הוא טהור והחלה טהורה. אבל אם החלה טמאה, אסור לאכול ממנה. מה כן? צריך לשרוף את זה. אבל אין מבארים קודשים טמאים ביום טוב, אז הוא צריך להמתין לאחרי יום טוב. בינתיים, האם החלה מוקצת או לא? שאלו את רבי טרפון, ונכנס לבית המדרש ושאל, אמרו לו, גם בהמה שמתה וגם חלה שנתמת לא יזיזה ממקומם. שואלת הגמרא, רגע, בהמה שמתה? היא מתה ביום טוב, למה היא מוקצה? היא הרי ראויה לאכילה לכלבים. גם מנבלה, נבלה אפשר לתת לאכילה לכלבים. למתנן סתם עד לא כרבי שמעון, וכי המשנה נשנית סתם משנה, לא כמו דעתו של רבי שמעון, דתניא, רבי שמעון אומר, מחתכים את הדלויים לפני הבהמה. דלת, אם רוצים לתת אותה לבהמה, מותר לחתוך אותה לחלקים חלקים, למרות שזה תרחה, יתרה, מותר לעשות את זה ביום טוב לצורך הבהמה. ואת הנבלה לפני הכלבים, נבלה שהתנבלה ביום טוב, בהמה שמתה ביום טוב, מותר לחלק אותה לחלקים בשביל לתת אותה לפני הכלבים, אתה רואה שהיא לא מוקצת? לפי דעתו של רבי שמעון, רבי יהודה אומר, אם לא הייתה נבלה מערב שבת, אסורה. למה? כי היא מוקצה. ובכל אופן, לפי דעתו של רבי שמעון, גם אם הייתה נבלה בשבת או ביום טוב, היא לא מוקצה, מותר לתת אותה לפני הכלבים, וכאן המשנה אומרת שהיא מוקצה, אז מה אתה רוצה לומר שזה כמו רבי יהודה ולא כמו דעתו של רבי שמעון? דוחה הגמרא אפילו תימא רבי שמעון, אפשר להעמיד את המשנה שלנו גם כמו דעתו של רבי שמעון. מודה רבי שמעון שאם הבהמה הייתה בריאה לגמרי בערב שבת, בבעלי חיים, שפתאום בצורה פתאומית מתו בשבת או ביום טוב שאסורים כי הם מוקצה, כי לא היה דעתו לתת את הבהמה לכלבים, כי הייתה ממש בריאה. ועל זה המשנה מדברת שהבהמה שמתה מוקצה. ומה שרבי שמעון בברייתא מתיר, מדובר בבהמה שהייתה כבר חולנית, מסוכנת, כבר היה צפוי שהיא הולכת למות כל כמה שיותר מהר, אז אם היא מתה בשבת או ביום טוב, היא לא מוקצה, כי כבר הייתה מיועדת לאכילה לכלבים. שואלת הגמרא, הניחא, זה מובן ההסבר הזה, למר ברמי מר שהסביר משמי דרבה, דאמר, מודר היה רבי שמעון בבעלי חיים, שכש... בערב שבת או בערב יום טוב, הם היו לגמרי בריאים, לא אלא אף אחד בדעתו שהם הולכים למות עכשיו בתקופה הקרובה, שפתאום הם מתו, רבי שמעון מודה שהם מוקצים והם אסורים. אז שפיר, באמת אפשר להעמיד את המשנה, שמדובר בבהמה שהייתה בריאה לגמרי בערב שבת ובערב יום טוב, ופתאום היא מתה בשבת, אז היא נחשבת מוקצה גם לפי רבי שמעון. אלא, למר ברי דרב יוסף, שאמר משמי דרבה, שלפי דעתו חלוק היה רבי שמעון, ולפי דעתו בהמה שמתה בשבת או ביום טוב היא לא מוקצה, והוא חולק על רבי יהודה סובר שהיא מוקצה, אפילו בבעלי חיים שהיו בריאים לגמרי בערב שבת או בערב יום טוב, ופתאום שמתו בשבת או ביום טוב שמותרים לפי דעתו של רבי שמעון. אז אם כן, למה במשנה כתוב שהם מוקצים? זה לא כמו דעתו של רבי שמעון? מה היקה למימה? עונה הגמרא, תרגום הזעירי בבהמת קודשים. תרגם זעירי את המשנה שלנו, איזה בהמה מתה? בהמת קורבן שמתה. למשל, בהמת בכור שלא היה במום, שאם היא מתה ביום טוב, אתה לא יכול לתת אותה לכלבים, אז היא מוקצה, לכן לא הזיזנה ממקומה. אומרת הגמרא, די קנמי. באמת אפשר, זה מדויק בדברי המשנה שמדברים פה לא בסתם בהמה, אלא בבהמת קודשים. דקטני עלה, תראה איזה מין משנה זאת, לכאורה. בהמה, שאלו את רבי טרפון על החלה עליה, על בהמה שמתה ועל החלה שנתמת. וכמעט אתה בא להגיד להבדיל. מה, אתה משווה בהמה שמתה לחלה שזה קדוש בקדושת חלה שנתמת? למה כותבים את זה ביחד? קטן העלה עליה, קטן העלה, כתוב על בהמה שמתה, שאלו את רבי טרפון אם ממוקצה, ועל החלה שנתמת גם. למה כותבים אותם ביחד? אתה משווה בהמה שמתה לחלה שקדושה שנתמת? אלא חייבים להגיד שבאמת הם שווים. מה חלה? כמו שהפרשת חלה בוודאי מדובר דקדישה שהיא קדושה בקדושת חלה. אף בהמה מדובר פה בבהמה מיוחדת, בבהמה קדושה שהיא קדושה בקדושת קורבן, דקדישה. עכשיו מקשה הגמרא לצד השני. אלא מה אתה מדייק בדברי המשנה? תמה דקדישה. למה בהמה שמתה היא מוקצה? כי מדובר פה בבהמת קורבן שמתה, ואי אפשר להכיל אותה לכלבים, עד החולין, מה תבין מפה? שאם זה בהמת חולין שמתה, היא לא מוקצה, שריה. אז הניחא זה יהיה טוב, לפי דעתו של מר ברי דרב יוסף, שאמר בשמו משמי דרבה, דאמר בדעתו של רבי שמעון, חלוק היה רבי שמעון על רבי יהודה, שרבי יהודה אומר שבהמת חולין שמתה היא מוקצה, אומר רבי שמעון לא, היא לא מוקצה, כי ראויה לכלבים, אף ובעלי חיים, שהבהמה הייתה בריאה לגמרי. בעלי חיים הכוונה בהמות בריאות לגמרי, שאף אחד לא העלה בדעתו שהם הולכים למות. שאם הם מתו, למרות שהם הם לא היו מוכנים לאכילת לכלבים בכניסת השבת, כי הם היו בריאים לגמרי. ברגע שהם מתו שמותרים, הם לא מוקצים, כי הם ראויים לאכילת כלבים, אז שפיר, מה שמשנה אומרת, שדווקא בהמת קודשים שמתה מוקצה, אבל בהמת חולין שמתה, היא מותרת, היא לא מוקצה. אלא למר בר המימר, שמה משמי דרבה, שלפי דעתו רבה דאמר בדעתו של רבי שמעון, מודה היה רבי שמעון לרבי יהודה, שהבהמה כן תהיה מוקצה אם היא מתה בשבת או ביום טוב, בבעלי חיים שמתו, שהם כן אסורים משום מוקצה, בגלל שבכניסת השבת, בכניסת היום טוב, הם לא היו מוכנים לאכילה לכלבים, כי הם היו בריאים והיו מוכנים לשחיטה, ברגע שהם מתו בשבת או ביום טוב, הם מוקצים, כי אפילו שהם ראויים לאכילת כלבים, אבל לא הכינו אותם לפני שבת או לפני יום טוב לאכילת כלבים, מה יקל למימר? למה בהמה תחולין היא לא תהיה מוקצה? הרי לא רק בהמת קודשים אמורה להיות מוקצה, גם בהמת חולין אמורה להיות מוקצה אם היא הייתה בריאה לגמרי בכניסת השבת או בכניסת יום טוב. עונה הגמרא נכון, אם היא הייתה בריאה, מה יקרה למה? אם היא הייתה בריאה, אחא במאה עסקינן במסוכנת. דובר פה שבאמת לא הייתה בריאה בכניסת השבת או בכניסת יום טוב, ודעתו כן הייתה של בעל הבהמה שהיא עתידה למות ואז הוא מכין אותה לכלבים. אז אם כן, לכן היא מותרת בטלטול, ודברי הכל זה מסתדר גם עם רבי יהודה וגם עם רבי שמעון. ועד כאן דף חף זין.